ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. אהלן, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 151 בפודקאסט. הפרק הפעם הולך לעסוק במתי נכון והאם בכלל מומלץ להכניס תרופות לתהליך האילוף שלכם, לתהליך הטיפול ההתנהגותי, סביר להניח. והסיבה שאני עושה פרק נוסף על הנושא, למרות שכבר ראיינתי ואירחתי את דוקטור נוער אל ודוקטור תמר עמית, שהן שתי וטרינריות התנהגותיות מהמרפאה ההתנהגותית ברמת השרון, פרק 73, למי שרוצה או רוצה להקשיב. הפעם בפרק הזה אני רוצה לתת לכם את האינטייק שלי בנושא. כי המון אנשים, המון בעלי כלבים, מתייעצים איתי בתהליכים התנהגותיים ושואלים אותי, האם זה הזמן הנכון לתת תרופות? האם זה טוב לכלב שלי? האם הכלב שלי צריך את התרופות? האם זה יעשה אותו זומבי? האם זה יעשה אותו ככה וככה? המון שאלות שלא קיבלו מענה בפרק, ורציתי לתת לכם את התשובות מהנקודת מבט שלי, מהניסיון שלי, ויש לי המון ניסיון בטיפול בכלבים על תרופות. הרבה מהתהליכים שאני מעביר, הכלבים מגיעים אליי כשהם כבר על תרופות, ולפעמים זה חיסרון כי אני לא מכיר אותם בלי, וחלק אני ממליץ או שאנחנו מדברים ועושים החלטה משותפת אני והבעלי כלבים, הלקוחות, האם נכון לנו להתחיל, האם נכון לכלב להתחיל טיפול תרופתי. ובפרק הפעם אני רוצה לתת לכם את הסיבות שאני משתמש בהן כדי להחליט או להמליץ האם נכון להתחיל עם הכלב טיפול תרופתי. יש לנו בערך 6 סיבות, ולפני שאני אכנס אליהם אני אתן לכם קצת רקע, כי תרופות זה נושא מאוד רגיש, ורוב האנשים שאני פוגש מתנגדים לתרופות, הם לא רוצים לתת לכלב שלהם, וזה מובן לחלוטין. אף אחד לא רוצה לתת תרופות פסיכיאטריות, לא לילד, לא לכלב, לא לעצמו. אנחנו רוצים להשתמש בזה באמת כאיזשהו מוצא אחרון, או כי יש איזושהי בעיה ממש או נוירולוגית או רצינית שלא מאפשרת למוח לתפקד בצורה תקינה, ואז בהחלט זה יכול לעזור. אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים, כי אנחנו יודעים שיש לתרופות תופעות לוואי. אני אדבר על התופעות לוואי בסוף. מי שיקשיב עד הסוף יוכל לשמוע על התופעות לוואי, ותאמינו לי, זה חלק שאתם לא רוצים לפספס. חשוב נורא להבין את התופעות לוואי, כי לא תמיד אתם תזהו אותם, ולא תמיד יהיה מי שיעזור לכם לזהות אותם בתוך התהליך. בנוסף, בחלק האחרון של הפרק, אני אסביר ואני אתן לכם דוגמות לאיך נראה תהליך טיפול תרופתי עם וטרינר התנהגותי, משולב בטיפול התנהגותי עם מאלף או מאלפת, שאשכרה יודעים איך לעבוד עם כלב שמקבל טיפול תרופתי, ויודעים להבין את כל הניואנסים של טיפול תרופתי. לא כולם מכירים, לא לכולם יש מספיק ניסיון, וחשוב לדעת את הדברים. אז גם זה יהיה נושא שאני אדבר עליו בסוף. ואנא מכם, אם אתם מוצאים ערך בפודקאסט, ערך בתוכן, עוזר לכם, אני עוזר לכם, ואתם מפיקים ממנו המון תועלת, אנא, תחלקו אותו עם עוד בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את המידע ואת הפודקאסט, וככה נוכל להגיע לכמה שיותר בעלי כלבים, ולעזור להם להתמודד עם הכלבים שלהם, לגדל אותם ולאמן אותם בצורה הכי טובה. ולפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, אני רוצה לעצור רגע בשביל פינת המאזינים, כי יש לי הודעה ממש מגניבה לשתף אתכם שקיבלתי ממש השבוע. ופינת המאזינים זה פינה שאתם יכולים לשלוח לי הודעות שמסתערות ומספרות איך הפודקאסט עזר לכם, איך הוא תרם לכם לחיים ולכלב שלכם. ואם אתם רוצים, אני אקריא את זה כאן בפודקאסט. אני חושב שזה כל הודעה שאתם שולחים לי יכולה לעזור להרבה מאוד אנשים, להפיח תקווה, להפיח אמונה, וזה חשוב. אז הפעם אני מקריא את ההודעה של דניאל שליש, והכלב שלו פארס, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. אז הולך ככה, אני רוצה להודות לך. לפני כשנה ומשהו, לאחר שיחה מאוד ארוכה ולא הכי פשוטה, יצאתי עם שאלה בראשי, האם עד כה הילפתי את פארס בצורה לא נכונה ולא מדויקת לו. והמחשבה הזו הייתה איתי הרבה בראש. ואיתה חזרתי אחורה והתחלתי לחקור, האם יש שיטות יותר נכונות מהשיטה הקלאסית? האם אני לא צריך לתקן, לחשמל ולכעוס כדי שפארס יציית לי? האם בכלל אני רוצה שפארס יציית לי? ואז הבנתי, אני בכלל רוצה שפארס יתקשר איתי, ואני איתו. אני רוצה לחזק את הקשר איתו, אני רוצה שתהיה לנו מערכת יחסים. ההתחלה לא הייתה קלה, חולקים חדר בדירת שלושה שותפים באמצע תל אביב, היו הרבה דברים שצריך לעבוד עליהם. התחלנו אילוף קלאסי, הגענו עד עבודה בלי רצועה, קרי צריך לחשמל את הכלב אם הוא לא מקשיב. האמנתי למאלף שלי, הוא היה הדמות המקצועית שלי. אחרי זה הבנתי את האמת, לא באמת צריך, אין למה. אז אני רק רוצה לומר תודה, הפודקאסט שלך עזר לי לראות את פארס. וכרגע עברתי לכמה מאלפי פורספרי לקבל הכוונה, וכרגע אני עובד איתו לבד. אני מודה שההודעה הזאת מאוד ריגשה אותי, כי היא ממש מייצגת את האני מאמין הכי 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 חזק שלי. והוא שאם קיבלתם כלב, אימצתם כלב, קניתם כלב, לא משנה. למה להתחיל איתו בגישה מסורתית? למה לא להתחיל עם חיזוקים חיוביים, לעבוד איתו, לאמן אותו, להכיר אותו, ללמוד אותו, להבין את השפת גוף שלו, להבין את הרצונות שלו, להבין את הקשיים שלו, את הסריטות שלו, את הפאקים שלו, לכל כלב יש כאלה. ולעבוד איתו באופן עקבי ובאופן שוטף ועם ליווי מקצועי ולראות איפה הדברים שאולי אתם לא מצליחים לאלף את הכלב ואולי אתם לא מצליחים לעבוד איתו וזה בסדר אם אתם שונים באני מאמין שלכם ממני ואתם אומרים זה לא מספיק לי ואני רוצה משהו מעבר ואז אם אתם מנסים אילוף מסורתי קודם כל לא תצטרכו להגיע למצב שאתם מתקנים ומאנישים את הכלב שלכם כל כך הרבה כי יש לכם בסיס מאוד 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 חזק. אני באופן אישי לא צריך את הכלב שלי מעולף לרמה כל כך גבוהה כמו כלב תחרויות שמספיק לי איך שהם ואני לא מתכוון לשחרר את הכלבים שלי בכל מקום ובכל סיטואציה ולהגיע אתם לאיזה אליי מושלם של 100% או ללכת עם כלב ריאקטיבי תוקפן ברחבי העיר מבלי שהוא יסיט המבט שלו לאף בן אדם. לא, זה לא המטרה שלי. אני לא רוצה לאלף ככה כלבים, אני לא רוצה לחיות ככה עם כלבים. זה אני מאמין שלי. אם אני מאמין שלכם הוא אחר, זה בסדר. אני מכבד את זה. אבל, למה לא שהבסיס לקשר ולתקשורת ולאילוף לא יהיה מבוסס על פורסרי? למה לא? זה אני מאמין שלי. ואני מקווה מאוד ש... הפודקאסט הזה יעזור לכם לא רק לראות את האני מאמין שלי ולראות עד כמה זה יכול להשפיע על החיים שלכם בצורה מאוד משמעותית לטובה, וגם הרבה פעמים לראות שלא צריך לעבור לענישה וכאלה או לאילוף מסורתי כדי להגיע לתוצאות כביכול יותר טובות. כי ככל שהתוצאה יותר גבוהה, זה מצריך מכם יותר עבודה, יותר השקעה וגם יותר תחזוקה ביום-יום. ומעבר לזה, אם תקשיבו לפודקאסט באופן עקבי, אתם תראו שאתם מפחיתים את השימוש באנישה ואת השימוש באמצעים כוחניים וכפייתיים כלפי הכלבים שלכם ומוצאים דרכים מאוד יעילות ומאוד טובות מבוססות על תקשורת כדי לנתב את ההתנהגות של הכלב, לעצור התנהגויות שאתם לא אוהבים ואפילו לשנות התנהגות מקצה לקצה שאתם לא אוהבים או לא רוצים. ואני, אין לי ספק באמת, כי אני רואה את זה על האנשים שאני עובד איתם, לא 100%, אף אחד אין 100% הצלחה, אבל אני רואה את זה על רוב האנשים שעובד איתם, עד כמה הם מצליחים לעשות את זה, ואני חושב שגם אתם, ואתם יכולים לראות שאנשים יכולים לעשות את זה כמעט אך ורק להקשיב לפודקאסט, דניאל הוא לא הדוגמה היחידה לזה. אז אני מקווה שלקחתם מפה עוד אמונה ועוד תקווה לזה שזה אפשרי, ואנחנו נעבור לדבר על תרופות, איזה כיף, לא באמת, אבל הן יכולות באמת לעשות כיף לכלבים שלנו. אז בואו נדבר רגע על מה המטרה של תרופות מלכתחילה. כי פה יש להרבה אנשים תפיסה שגויה, בכלל דברים שהם שמעו, דברים שהם ראו, לפעמים דברים שהם חוו על עצמם. יש אנשים שאומרים לי, גיא, אני לקחתי תרופות, זה עשה לי רע מאוד, זה שיבש לי את החיים, אני לא רוצה שזה יעשה לכלב שלי את אותו דבר. מקבל, מכבד, לא בהכרח אם את או אתה, הרגשתם רע מאוד על תרופות, שזה בהכרח מה שיקרה לכלב שלכם, אבל אני מכבד ומקבל את המקום שאתם נמצאים בו, ועדיין אני מבקש לשמור על ראש פתוח, שעדיין זה יכול לעזור לכלב שלכם. מה שהתרופות בעיקר אמורות לעשות, ואם הן לא עושות את זה, אז באמת יש בעיה ואולי הן לא נחוצות, ויכולות באמת להזיק. זה שני דברים עיקריים לתפיסת העולם שלי. אני לא נכנס לתוך העניינים הפיזיולוגיים והנוירולוגיים והמוח וזה, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה התוצאה, לצורך העניין. אז אם אני מחליט להעלות כלב על תרופות דרך וטרינר התנהגותי, כמובן, אני רוצה שהוא יראה את העולם במשקפיים יותר ורודות. כי בדרך כלל הכלבים שאני אמליץ להם להעלות על תרופות, זה כלבים שהם מרגישים כל הזמן מאוימים בפני העולם. הם כל הזמן חיים בפייט אור פלייט בצורה קיצונית וברמה גבוהה, ולכן הם ריאקטיביים, לכן הם חרדתיים, לכן הם תוקפנים, ולכן יש להם קושי כל הזמן להתמודד עם מה שהחיים זורקים עליהם בטיול רגיל. ואני רוצה שהם יראו את העולם במשקפיים יותר ורודות. זאת אומרת שכשהם יראו בן אדם שפעם הם התפרצו עליו, הם יסתכלו עליו אחרי התרופות, אחרי שכמובן עברו הסתגלות והתרופות במערכת ומשפיעות לטובה, הם יסתכלו על אותו בן אדם ויגידו, סתם בן אדם הולך פה, אני יכול להמשיך בחיים שלי והוא לא מפריע לי. זה הדבר ראשון. אני רוצה לראות את זה. הדבר השני שאני רוצה לראות זה כלב שחי ברמת חרדה וסטרס הרבה יותר נמוכים. אני רוצה לראות שהכלב קצת יותר שמח אולי, קצת יותר נינוח, קצת יותר רגוע, אפילו הרבה יותר, לא קצת. אני רוצה לראות את הכלב מגיב לעולם, מגיב לחיים בצורה שהיא יותר נינוחה, יותר רגועה, יותר שקולה. וברגע שכלב יותר רגוע ויותר נינוח, הוא מקבל החלטות יותר שקולות ויותר מותאמות לסיטואציה. כלב שחי בחרדה ובסטרס מקבל החלטות לא טובות. בגלל זה אנחנו צריכים כל הזמן לנהל את ההתנהגות של כלב ריאקטיבי, תוקפן, חרדתי, כי הם מקבלים החלטות לא טובות. עובר בן אדם, הכלב שלי מחליט שהוא איום, ומחליט לנבוח עליו, מחליט להתפרץ עליו, אז אני צריך לקבל החלטה בשבילו. אני רואה שאתה מפחד מהבן אדם, בוא נזוז הצידה, או בוא נעבור עם אוכל, או בוא נעבור בצורה כזאת שלא תרצה להתפרץ על הבן אדם. אבל אם אני עושה את זה שוב ושוב 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 ושוב, מול הרבה מאוד אנשים, הכלב שלי לא עושה הכללה שבני האדם באופן כללי הם יצורים בטוחים, זאת אומרת, הוא רואה את העולם במשקפיים שחורות, והוא לא מסוגל להגיע למצב רגשי נינוח ושלב מספיק בשביל להגיד ש... בשביל לקבל החלטה שקולה שאוקיי, אני פשוט יעבור ליד הבן אדם הזה, הוא לא יעשה לי שום דבר, כי כבר עשיתי את זה 200-300 פעם, במיוחד לכלב שחי בעיר. זה מה שאני רוצה, אם אני לא מזהה את זה, אם אני לא רואה את זה על כלב שמקבל תרופות, אני אחפש סימנים אחרים, דבר על זה יותר בהמשך הפרק, אבל אלה שתי הדברים העיקריים שאני רוצה לראות, ואם אני לא רואה אותם, אני אחפש סימנים אחרים, שנותנים לי איזושהי אינדיקציה שהתרופות בהחלט מסייעות. אז בואו נחזור לנקודה ש... מהניסיון שלי, תרופות הינו נושא רגיש, ורוב האנשים נמנעים ממנו ולדבר עליו, ובצדק. וגם אני, תכלס, אפילו מספר רופאים לאורך החיים שלי הציעו לי לקחת תרופות נוגדות חרדה, בגלל הנטייה שלי ללחץ וחרדה. והסיבה שאני לא מסכים היא פשוטה, כי לי, בניגוד לכלב, יש יותר שליטה על גורמי הסטרס, ובמיוחד יש לי דרכים לאיך להתמודד עם הסטרס, על איך אני תופס את הדברים, איך אני מאבד אותם ברמה הרגשית. לנו כבני אדם יש כלים הרבה יותר חזקים להתמודד עם צבירת סטרס והשחרור שלו, לעומת כלבים. כמו למשל, שינוי מקום מגורים, שינוי מקום עבודה, החלפת מעגל חברים, שינוי תזונתי, מדיטציה, יוגה, ספורט, טיפולים מגוונים ועוד. לכלבים שלנו אין את האמצעים האלה, ורובם מגיעים לחיים בסביבה שאינה מתאימה להם, ולרוב בבית שהוא חסר ניסיון, וזה שילוב שהוא די קשוח, במיוחד בהתחשב בקצב הגידול המהיר של כלבים בתוך ערים, וכאשר בגיל 3-4 חודשים הם כבר כמעט כמו כלב בוגר ברמת החשיבה שלהם, רק יותר נוטעים לחריטת פחד ולטראומה. זאת אומרת שאם כלב רגיש, כלב בר, כלב פריה, מגיע לעיר בשלב מאוד מוקדם, הוא כנראה הולך לצבור סטרס בשלב מאוד מוקדם בחיים שלו, מהרגע הראשון, לא משנה כמה אתם משקיעים בפריקת סטרס ופריקת אנרגיה וטיולים שהם כמה שיותר מותאמים לו, הוא עדיין יצבור סטרס וזה בלתי נמנע. ואין לו את הדרכים שלנו יש כדי לפרוק אותו. והסיבה שאני מזכיר הרבה את הנושא של סטרס מצטבר וסטרס באופן כללי, זה כי סטרס פוגע ביכולת התפקודית שכל יצור חי, הוא משנה את המוח, הוא משנה את ההרכב של המוח, הוא משנה את איך שאנחנו חושבים, הוא משנה את איך שאנחנו תופסים את העולם, כנ"ל אצל הכלבים שלנו. יש לו השפעות פיזיולוגיות על הגוף שלנו, על מערכת החיסון, על מערכת העיכול, על הכל. ולכן, ככל שיש לכלב שלכם יותר סטרס, או שהוא אוגר סטרס יותר מאשר מסוגל לשחרר אותו, יהיה לכם מאוד קשה להתקדם איתו באילוף, לעבוד איתו, לשפר את התקשורת איתו, לשפר את הקשר איתו, לשפר את הקשב שלו ואת תשומת לב שלו אליכם. יהיה לכם קשה להתקדם באופן כללי, בכל מסגרת שאתם רוצים לעשות עם הכלב שלכם. ואם אתם רוצים ללמוד יותר, אז חפשו את הפרק על סטרס כרוני, אני לא זוכר את המספר שלו, ופשוט עשו בשורת חיפוש של, של הפודקאסט, ותגיעו אליו. זה פרק שבו אני מפרט הרבה יותר לעומק את הנושא של סטרס כרוני, למה חשוב להכיר אותו, למה חשוב להבין אותו, וגם אני נותן שם דרכים לפרוק את הסטרס של, של הכלבים שלכם. אז בואו נעבור עכשיו לדבר על הסיבות שבזכותן, בגללן, אני אמליץ לתת תרופות לכלב. ותוך כדי הסיבות אני גם אסביר האם אנחנו ניתן תרופות לגורים או לא. ושוב אני מזכיר, זה הכל דעה אישית שלי על סמך ניסיון. ויש לי המון ניסיון בעבודה עם כלבים על תרופות. אז הכל נובע מהניסיון שלי. הסיבה הראשונה והכי הכי הכי חשובה בעיניי היא שהכלב צובר יותר סטרס ממה שהוא מסוגל לפרוק. נניח ואתם משקיעים בפריקת סטרס לכלב שלכם, בפעילויות פורקות סטרס, בטיולים בשטח, בפעילות שהיא מותאמת לו יותר, בשעות שיש פחות טריגרים ופחות בעיות בחוץ, מסלולים יותר שקטים לכלב שלכם, אתם אפילו אולי נכנסים לאוטו ומסיעים אותו למקום שהוא יוכל לרוץ, להיות משוחרר, לפרוק שם המתחים, לפרוק אנרגיה ויהיה לו יותר נעים, ועדיין אתם רואים כל מיני תופעות של סטרס מצטבר שאני מדבר עליהן בפרק שציינתי מקודם. זאת אומרת שלא משנה כמה אתם משקיעים וכמה אתם מנסים לפרוק לכלב שלכם את הסטרס שמצטבר לו, הוא עדיין אוגר יותר ממה שהוא משחרר. ופה זה המקום להזכיר על אפקט הדלי בכל מה שקשור לסטרס. מה זה אומר? דמיינו שיש לכם דלי רגיל, רק שבתחתית שלו יש חור קטן שדרכו מים יכולים פשוט לנזול החוצה. עכשיו, כל עוד אתם שופכים לתוך הדלי מים בכמות כזאת ובקצב כזה שהם מתנקזים מהחור הקטן בתחתית הדלי באותו קצב שאתם שופכים מים או בקצב יותר גדול ממה שאתם שופכים מים, לא תהיה בעיה. הדלי לא יתמלא עד הסוף, יתחיל להישפך והמים יישפכו לצדדים, נכון? זאת אומרת שהדלי הוא כמו, הוא מייחל קיבולת של סטרס, וגם הגוף של הכלב שלכם הוא כמו הדלי הזה. יש לו קיבולת מסוימת של סטרס. כמות סטרס יוצאת, כמות סטרס יוצאת. והבעיה עם הורמוני הסטרס, לצערנו הרב, זה שהם מתפנים יותר לאט מהגוף ממה שהם נוצרים. זאת אומרת, הגוף מייצר הורמוני סטרס יותר מהר ממה שהוא מסוגל לפנות אותם. לכן אתם רוצים לראות האם אפקט הדלי מתקיים על הכלב שלכם. מה זה אומר? שהוא צובר יותר סטרס ממה שהוא מפנה, ואז עוברת אולי שנה, שנתיים, שלוש, ומתי שהוא, זהו, כלי הקיבולת שהוא הגוף של הכלב לרמת סטרס, מתמלא עד הסוף, והסטרס כבר בעודף יותר ממה שהכלב מסוגל להכיל, שגם אפשר הרבה פעמים לראות לזה סימנים פיזיולוגיים והתנהגותיים, כמו התפרצות של אלרגיות, התפרצות של פצעים, עצבנות שאתם לא מסוגלים לנהל אותה, עוררות רגשית שאתם לא מסוגלים לנהל אותה, כעס ותוקפנות שכאילו אתם לא מבינים מה עוד אפשר לעשות כדי להוריד את זה מהכלב בהנחה, והוא לא כבר על תרופות. כל אלה זה סימנים שיכולים להעיד על סטרס גבוה מדי בגוף של הכלב. אז אם הכלב שלכם הוא כמו הדלי, ואתם לא יכולים לפרוק לו מספיק, אתם חייבים, כנראה חייבים, לתת לו תרופות, או, וזה מה שאני אומר להרבה אנשים שאני עובד איתם, שזה יכול להיות תחליף לתרופות הרבה פעמים, לעבור לאזור מגורים שהכלב יכול להסתדר בו בצורה הרבה יותר טובה. והרבה אנשים שעושים את המעבר לאזור מגורים הרבה יותר מתאים, אלה שיכולים, אלה שמתאפשר, אלה שזה מסתדר להם כמובן, רואים את השינויים, ממש רואים את השינויים. השבוע קיבלתי הודעה מזוג שיש להם כלב חרדתי, יש להם כלב ריאקטיבי, הכלב לא רואה בכלל, הוא עיוור, והוא באזור שהם גרו בו, שהוא היה מאוד עמוס באנשים וקורקינטים ואופניים וכלבים, ואופניים מפחידים אותו וקורקינטים מפחידים אותו וכלבים מפחידים אותו. הרבה דברים מפחידים אותו, אבל כשהולכים איתו לפארק, כל ההתנהגות התוקפנית והריאקטיביות שלו כמעט נעלמת. והם עברו עכשיו לגור באזור שהוא הרבה יותר קרוב לפארק, הם מטיילים איתו הרבה יותר בפארק, והכלב משמעותית יותר טוב. משמעותית. זאת אומרת שזה יכול להיות איזשהו תחליף לתרופות למי שלא תמיד, כן? למי שלא רוצה, ויכול לעבור דירה, ומי שלא יכול לעבור דירה וגר במקום הזה ולא מתכוון לעבור בזמן הקרוב, אז בהחלט תרופות זה לגיטימי, ואני מאוד ממליץ. אז אם נסכם רגע את הנקודה הזאת, אם לכלב שלכם צובר יותר סטרס מאשר הוא מסוגל לפנות מהגוף שלו, אתם כנראה במקום של לשקול תרופות. הסיבה השנייה זה שהכלב הוא לא תפקודי. לא תפקודי, לא משנה מה אתם מנסים לעשות, איזה חטיפים אתם משתמשים, לא משנה אם אתם גם משתמשים איתו באנישה ותיקונים, ושמים עליו אפילו חשמל, גם במקרים כאלה אני נתקלתי, הכלב לא תפקודי. הוא לא מסוגל לתפקד בסביבה שהוא חי בה. יכול להיות שרק בבית הוא מסוגל לתפקד, אבל ברגע שאתם יוצאים איתו לרחוב, לטיולים, הוא נסגר, הוא אולי לא רוצה לצאת לטייל, הוא תוקף ומתפרץ על כל דבר שזז, או שיש לו טריגר מסוים שהוא לא מסוגל להכין את הנוכחות שלו, נגיד זה כלב שמתפרץ על כלבים, וכל פעם שהוא רואה כלב, לא משנה איזה כלב זה ובאיזה גודל, הוא מיד משתולל, וזה מה שחוזר על עצמו בתדירות מאוד גבוהה, ואתם לא מסוגלים לעבוד איתו, אתם לא מצליחים לעשות איתו שום דבר שיקדם אתכם, ואולי ניסיתם אפילו הרבה מאוד דברים, אולי הצלחתם להתקדם ממש מעט, אבל כל התקדמות דורשת מכם מאמץ שהוא, מה שנקרא, מאמץ לא סביר. מאמץ לא סביר זה לעשות המון מאמץ כדי לקדם את הכלב ולקבל התקדמות כל כך כל כך קטנה. זה אחד הסימנים לכלב שהוא לא תפקודי. כלבים לא תפקודיים גם יכולים להיות כאלה שממש בכל סביבה שהם נמצאים בה, אפילו אולי בבית או בסביבה של הבית, הם לא מסוגלים לתקשר עם הסביבה שלהם בצורה טובה, הם לא מסוגלים ללמוד התנהגויות, הם לא רוצים אפילו לקחת אוכל, גם אם תביאו להם סטייק מול הפנים, הם פשוט לא מתפקדים, אני לא יודע עוד איך לתאר את זה. אוקיי, אני חושב שאתם מבינים את הנקודה. ואיך אני יודע לזהות כלב שהוא לא תפקודי? אז לי יש סקאלה כזאת, איזשהו אומדן, שבין 1 ל-5, ככה אני מגדיר את זה. 1 זה כלב שהוא די סבבה, הכל טוב איתו, אפשר לאמן אותו, אפשר לעבוד איתו, הוא משנה את ההתנהגות שלו די מהר, הוא משנה רגש די מהר, אין לו טראומות, אין לו משקעים, מה שנקרא, הכלב החלומות שלנו. 2, זה אותו הדבר, רק זה כלב שכנראה יש לו איזשהו טריגר אחד, שהוא מתקשה מולו, אם זה בני אדם, אם זה כלבים, אם זה קורקינט, אם זה אופניים, אם זה רעשים, יש משהו שהוא מתקשה מולו, אבל הוא תפקודי, הוא לוקח אוכל, אפשר לעבוד איתו, אפשר לשפר את ההתנהגות שלו, אבל יש איזשהו טריגר, איזשהו גורם סטרס אחד בחיים שלו, שמשפיע עליו לרעה, וצריך לנהל את הגורם סטרס הזה במידה טובה. 3, זה כלב שכבר יש לו 2-3 טריגרים על בסיס יומי שמפעילים אותו. וזה כלב שהוא עדיין תפקודי, עדיין לוקח אוכל, אבל אנחנו יכולים לראות הרבה עליות וירידות בהתנהגות שלו, המון שינויים במצב רוח שלו, ברוב המקרים הוא ייקח אוכל, ברוב המקרים אפשר לאמן אותו, ברוב המקרים אפשר לעבוד איתו, אבל זה יותר קשה, זה יותר מאתגר, יש תקרת זכוכית מסוימת, ואנחנו צריכים לעשות ניהול גורמי סטרס הרבה יותר קפדני, ולפרוק לכלב הזה הרבה יותר סטרס, כי יש לו יותר גורמי סטרס. 4, זה כלב שיש לו 3 גורמי סטרס ואולי יותר, אבל הוא הרבה פחות תפקודי מכלב 3. מה זה אומר? שהוא לוקח פחות אוכל, פחות אפשר לעבוד איתו, יש אפילו מצבים שאין עם מי לדבר, מה שנקרא סדין אדום. אין עם מי לדבר, אתם לא יכולים לעבוד עם הכלב במצבים האלה, הוא נכנס להיסטריה, נכנס לפאניקה, נכנס להתקפי חרדה מאוד משמעותיים, וגם אחר כך מאוד קשה לכלב להירגע, מאוד קשה לו להתקדם הלאה. זאת אומרת, כל פעם שהוא יתפרץ על איזה משהו ברחוב, איבדתם אותו, אולי הלך הטיול אפילו, אתם חייבים לחזור הביתה, כי עכשיו הוא הולך להתפרץ על כל דבר שזד. זאת אומרת שזה כלב שמבחינת אפקט הדלי, הוא נע בין סטרס שכבר נשפח החוצה מהצדדים, כי כבר אין מקום בדלי, לבין קרוב מאוד לשפה, שמספיק שבא איזשהו טריגר אחד, הוא ממלא את הדלי עד הסוף, והסטרס מתחיל להישפך החוצה. וזה מאוד תלוי בכמה אתם עושים עבודה מאוד טובה ביום-יום, בשביל לנטרל את גורמי הסטרס האלה, ולעזור לו לעבור את היום, עם כמה שפחות אירועי סטרס. 5, זה הכלב הלא תפקודי שאני מדבר עליו. אין עם מי לעבוד, אין עם מי לדבר, אולי רק בבית, בתנאים מסוימים, אבל ברגע שאתם יוצאים איתו מחוץ לבית, גמרנו. זהו. זה מה שנקרא כלב לא תפקודי. אז אם אתם מזהים את הכלב שלכם ב-4 או 5, כנראה שאתם בשלב של תרופות. יהיה לכם מאוד קשה להתקדם, עם 5 בוודאות, עם 4 תצליחו כנראה להתקדם עד רמה מסוימת, 3 מאוד 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 תלוי, מאוד משתנה. 1 ו-2, אני בחיים לא עלה על תרופות, אני תמיד אמליץ ואכוון לדרכים ולצורת גידול ולפעילות ודברים שהם הרבה יותר טובים והרבה יותר פותרים את הבעיה מהשורש, שזה לא סטרס מצטבר, שם זה בדרך כלל סיבות אחרות. 4 ו-5, השורש הבעיה בפתאות זה סטרס מצטבר, שהכלב לא מסוגל לפנות את הסטרס בצורה מספיק טובה, ואתם לא יכולים לעזור לו עם זה. לכן אנחנו רוצים לשקול כאן את התרופות. סיבה שלישית היא תהיה שינויים דחופים מאוד במצבי הרוח של הכלב, ברמות העוררות שלו וביכולת שלו להתמודד עם סיטואציות. זה קצת קשור לסיבות הקודמות, אבל אני רוצה בכוונה להפריד אותה. כי אם אני רואה שהכלב שלי כל יום קם אחרת, ובהרבה ימים הוא קם לא טוב, ואנחנו יוצאים לטיול ואני רואה שהוא לחוץ מדי ולא טוב לו, אז אני יודע שהוא, עוד פעם, הוא בסקאלה של 4-5. אבל מה המשמעות של זה עבורי? כי אם הכלב שלי חווה שינויי מצבי רוח מאוד דחופים, זה הולך להשפיע גם עליי, כי בעצם אני לא יודע איך הכלב שלי קם בבוקר, יש לי המון חוסר ודאות לגבי מה מצפה לי בטיול, או מה מצפה לי בסיטואציות שהכלב שלי זקוק לאילוף ולאימון, ואני צריך להיות ב-100% פוקוס עליו. זה מאוד קשה לנו לחיות באי-ודאות הזאת, וזה יכול לגרום לנו לאבד אמון, לאבד תקווה, לאבד את או לעזוב את האימון, להפסיק לעבוד עם הכלב, ואפילו הרבה פעמים לעבור לשיטות שהן יותר כוחניות, יותר כפייתיות כלפי הכלב, ולא באשמתו, ולא באשמתך, ולא באשמתכם, כי פשוט יש סוג של עייפות חומר, ועייפות החומר יכולה להגיע דווקא מכם. אתם מתחילים להתייאש, אתם מתחילים לאבד את התקווה. זה לא שהכלב בהכרח צריך את התרופות, אבל אם אתם לוקחים מאוד קשה את השינויים במצבי רוח של הכלב, אתם מתקשים מאוד להכיל את זה, ברמה הרגשית שלכם, יש לכם פה שתי אופציות. או לנסות ולהפחית את השינויים במצבי רוח של הכלב דרך תרופות, ודרך בצורה מאוד מסודרת, אחראית ומקצועית, או שאתם עושים עבודה עם עצמכם במקום הזה. אני מודה שאם לא לה, אני בהחלט יכול לצאת לטיול, והיא תהיה במצב רוח שונה ממה שהיא יצאה בצהריים, והטיול לערב יהיה שונה ממה שהיא הייתה בבוקר, ויכול להיות שכל היום יהיה שונה מאיך שהיא הייתה אתמול. ואני באופן אישי, כל הזמן משחרר את הציפייה שלי שהיא תהיה בסדר, שהיא תהיה טובה, שהכל יעבור בשלום, שלא יהיה לנו תקריות, שלא... אני משחרר. ברור שיש ימים שאולי הקפסיטי, היכולת שלי, הקיבולת הרגשית שלי היא נמוכה יותר, אז אני לא מצליח, אבל באוברול אני כן מצליח. אבל אני כן פוגש אנשים, במיוחד שזה הכלב הראשון שהם מגדלים, במיוחד שזה כלב ראשון פלוס כלב רגיש, במיוחד שזה כלב ראשון, כלב רגיש, ודרגת סטרס 4 או 5, אני מבין אתכם, אני לא שופט אתכם, זה מאוד קשה, לוקח זמן להתאקלם, ולעשות את הסוויץ' במוח שיש לכם כלב מיוחד, יש לכם כלב שונה, ולפעמים הסביבה מאוד לוחצת, והסביבה כל הזמן אומרת כל מיני דברים שפוגעים בנו, ואנחנו לא צריכים לשמוע אותם, והסביבה רוצה לעזור, אבל היא לא עוזרת, היא רק מכניסה לנו יותר רעש לראש. אז אם אתם תעשו את זה בצורה אחראית, את התרופות, ותכף אני הולך להיכנס לאיך עושים את זה בצורה אחראית, אז זה יכול לעזור לכם, ואם זה יפחית את העומס הרגשי שלכם, אני חושב שזה שווה את זה. בעיניי לפחות זה שווה את זה. אז אם לסכם את הנקודה הזאת, אם הכלב חווה המון מצבי, שינויים במצבי רוח, ולכם מאוד קשה לקבל את זה, ברמה שאתם אולי אפילו כועסים על הכלב, נותרים לו טינה, ממש לכם מחשבות שליליות על הכלב, אני חושב שכדאי מאוד לטפל בזה, או בעצמכם, או לנסות לאזן את המצב הרגשי של הכלב. ואם אנחנו מדברים על בכלל לתת תרופות לכלב, אז מאיפה אנחנו לוקחים תרופות לכלב? רוב האנשים חושבים שזה ללכת לווטרינר הרגיל שלהם ולקחת תרופות. אז אני פה כדי להגיד לכם שלא. לווטרינר הרגיל שלכם, קודם כל, אין הכשרה בטיפול התנהגותי פסיכיאטרי. אין לו, אין לה. ודבר נוסף, זה שהם אף פעם לא מנהלים מעקב, הם לא מלמדים אתכם על תופעות לוואי, הם לא בודקים מה קורה עם הכלב, הם לא עושים ביקורות, אין שום דבר. אצל רוב הווטרינרים, לא כולם, זה שגר ושכח. קחו תרופות, ביי. תחזרו אליי אם זה לא עובד, תחזרו אליי אם זה. רוב האנשים שאני פוגש, שמטפלים בתרופות דרך הווטרינר הרגיל שלהם, הם לא רואים תוצאות, הם לא מבינים למה הם בכלל נותנים תרופות לכלב, ואז הכלב סתם מקבל תרופות, כאילו זה מיותר לחלוטין, ואז הם מאבדים אמון בתרופות. ואני אומר להם, אבל רגע חברים, אתם לא הלכתם ועברתם אבחון מסודר ומעמיק אצל וטרינרי התנהגותיים, וקיבלתם תרופות, ועברתם ביקורת, עברתם תהליך של התאמת התרופות לכלב, אז ברור שזה לא יעבוד. רוב המקרים זה לא עובד. התפקיד של וטרינר בקטע של תרופות, הוא במקרה הכי טוב, הוא לתת לכם איזשהו טיפול ראשוני, שיכול אולי להקל ולראות איך הכלב מגיב, להיות איתכם במעקב, ואתם צריכים לעקוב יחד עם הווטרינר, אחרי תופעות לוואי וכאלה שאני אדבר עליהם בסוף. ואז אם זה עובד, ויש שיפור מאוד גדול בכלב, אוקיי, אולי לא חייבים ללכת לווטרינר התנהגותי, אפשר להמשיך, אבל אם מתישהו התרופות מתחילות לא לעבוד, או יש איזשהו שינוי התנהגותי, או אתם שמים לב שיש בעיה כלשהי, זה הזמן ללכת לווטרינר התנהגותי ולהתחיל את התהליך הזה בצורה מסודרת. וכמובן, אם נתתם תרופות לכלב דרך הווטרינר הרגיל, וזה לא עובד, אז לא להמשיך ללכת לווטרינר התנהגותי בצורה שהיא מסודרת. הסיבה הנוספת שאני לא אוהב לקחת תרופות דרך ווטרינר רגיל, זה כי רובם לא עושים את הבדיקות שצריך לעשות לפני שהם נותנים תרופות. זה בדיקות דם. חובה לעשות בדיקות דם לפני שהם נותנים תרופות לכלב, כי לפעמים יש בעיה לכלב שהיא נסתרת ולא יודעים אותה ולא רואים אותה כלפי חוץ ורואים אותה בבדיקות דם, שאי אפשר לתת תרופות מסוימות או אי אפשר לתת תרופות לכלב, או צריך רגע לטפל במה שעולה בבדיקות דם ורק אז לתת את התרופות לכלב. ואז אם אתם לא עושים את זה ויש לכלב איזושהי בעיה נסתרת שאתם לא מודעים אליה ונתתם תרופה שאסור לו לתת, אתם יכולים לגרום לנזק מאוד משמעותי. אז בגדול הכלל אצבע שלכם כאן, אם אתם רוצים לתת תרופות לכלב, אתם יכולים ללכת לווטרינר שלכם, לקחת טיפול שהוא ראשוני, לראות איך זה עובד, ולהבין שאם זה לא עובד, ללכת לווטרינר התנהגותי, ואם זה כן עובד, לחכות קצת, ועד ללכת לווטרינר התנהגותי, כדי לעשות ביקורת, ואולי לעשות התאמה של התרופות, ולעשות את בצורה יותר מסודרת, או מלכתחילה, ללכת לווטרינר התנהגותי. יש במרכז שתי מרפאות שמתעסקות בזה, אפשר לפנות אליהם ולקבל טיפול. הסיבה הרביעית שאני אבחר להמליץ לתת תרופות לכלב, זה שאני רואה את הלקוחות, את הבעלים של הכלב, משקיעים המון, המון, המון זמן, אנרגיה, עובדים כמו שצריך, נותנים עבודה, פיצוצים, באמת, רק הערכה, רק כבוד יש לי אליהם, הם תותחי על, אלופים, אממה. אנחנו מתחילים לזהות שאנחנו בתקרת זכוכית, אנחנו לא מצליחים להתקדם, וזה לא משנה באיזה שלב אתם, זה יכול להיות באמצע, בהתחלה, בסוף, זה לא רלוונטי. כל עוד אתם עובדים, עושים עבודה, נותנים עבודה, באמת, אתם משקיעים, אבל אתם רואים שלא מתקדמים, עזבו כרגע אם אתם מזהים, אם יש לכלב רמות סטרס יותר גבוהות, אם הוא ב-4 או 5 או 3, בסקאלה שציינתי מקודם, כן שינוי המצב הריח, לא שינוי המצב הריח, נגיד ואתם לא זיהיתם את כל זה, אוקיי? האינדיקציה הבאה הכי טובה שלכם זה רגע, אנחנו תקועים. אנחנו קוראים את התחת, אנחנו משקיעים את החיים שלנו, את התחת שלנו בלעבוד עם הכלב ולשפר אותו, ואנחנו לא מתקדמים, אנחנו או נתקעים, או חווים יותר מדי רגרסיות, אבל אנחנו לא מצליחים לייצר התקדמות מסיבית מספיק. אז זה המקום להגיד, אוקיי, בוא ננסה תרופות, בוא נשקול את זה, אפשר להתחיל לברר, בוא נקשיב לפודקאסט של גיא, בוא נקשיב לפרק עם נועה אראל ותמר עמית, ונראה מה הם אומרות. ונרים טלפון, נקבל קצת ייעוץ בטלפון, אולי נקבע אבחון, גם אם קבעתם אבחון, אתם לא חייבים לתת לכלב תרופות. אבל אתם יכולים להתחיל את התהליך ולקבל יותר מידע ולהשכיל את עצמכם. הסיבה החמישית שאני אחליט לתת תרופות לכלב, פה אנחנו מדברים על חרדת נטישה, זה במצבי חרדה מאוד קיצוניים, מאוד קיצוניים. אני מדבר איתכם על כלבים שאם הם נשארים לבד, הם מפרקים את הבית, הם מנסים לקפוץ מהחלונות, הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לצאת מהבית יחד איתכם, ימות העולם, הם יישארו לבד בבית, ואם איכשהו הצלחתם לצאת מהבית והם נשארו בבית, הם פרקו לכם את המשקופים, פרקו לכם רהיטים, ספות, הם פרקו לכם את הבית. ואם אתם מסתכלים במצלמה, אתם רואים שהם בחרדה, אתם רואים שהם בפאניקה, אתם רואים שהם לא יכולים להרגיע את עצמם, והם בבעיה ובמצוקה רגשית מאוד 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 קשה. עכשיו, אם הקשבתם לשני הפרקים על חרדת התשעה, אפילו שלושה יש, אז אתם יודעים שבמצב הזה, השלב הראשוני בטיפול הוא לא להשאיר את הכלב לבד. כדי לתת לכל הסטרס שהוא אגר מההישארות לבד עד עכשיו להתנקז, זה יכול לקחת חודש, חודשיים, ובזמן הזה להתחיל לעבוד איתו בהדרגה על היפרדויות והישארות לבד, ולראות באיזה מצב אנחנו נמצאים. אבל יש אנשים שאומרים לי, גיא, אין לי איפה לשים את הכלב. ואני לא יכול לשים אותו עכשיו כל יום באיזה מעון, ולשלם על זה אלפי שקלים כל חודש. אני לא יכול, אני לא יכולה, זה לא אופציה. אוקיי, אז בוא נמצא איזשהו סידור זמני קצר לכלב, ונתחיל כבר להעלות אותו על תרופות, כדי שנוכל לייצר התקדמות כמה שיותר מהירה. כי המצבים האלה הם באמת קיצוניים, ויש לנו חיים, ואנחנו הולכים לעבוד, ורוצים לצאת, ורוצים לעשות דברים, והכלב סובל. הכלב סובל בצורה קיצונית. אז במקום הזה אני אומר, אם עכשיו היה לכלב כאבים, שבגללם הוא מתנהג בצורה לא טובה מאיזושהי סיבה, היינו מטפלים בכאבים שיש לו, נכון? בגורם של הכאבים. לא היינו מצפים ממנו פשוט להתמודד עם הכאב הזה בלי איזשהו טיפול. אז אותו דבר פה, מצוקה רגשית, פאניקה, חרדה בלתי נשלטת, זה איזושהי בעיה, כמו הכאבים, כמו מפרק דפוק, כמו בעיה בבלוט התטריס, זה לא משנה. עדיין צריך לטפל בכלב, אז מבחינתי זה היינו אח, זה אותו דבר, אני מסתכל על זה ככה. לכן במצבים כאלה של חרדה קיצונית בהישארות לבד, אני כנראה אמליץ על ההתחלה להתחיל טיפול תרופתי, במיוחד מי שפשוט אולי אין לו זמן, אולי אין לו יכולת, אולי אין לו את האפשרות לעשות איזשהו תהליך טיפול התנהגותי ארוך וממושך, שבו לא משאירים את הכלב לבד ומשאירים אותו בהדרגה מאוד. זה טיפולים שהרבה פעמים עובדים, הרבה מאוד פעמים עובדים. ואם אנחנו רואים תוך כדי תהליך שעדיין אנחנו לא צריכים להתקדם, תמיד אפשר להוסיף את התרופות. אבל זה מקום שאני כן אחליט להכניס תרופות על ההתחלה. עכשיו, בקטגוריה הזאת של חרדה קיצונית, של כלב שנשאר לבד, גם יכולה להיות חרדה קיצונית בלצאת לטיולים. אנחנו יכולים לראות כלבים שממש מפחדים מאוד לצאת לטיולים, ואחת ההמלצות באמת זה לתת תרופות. אני חייב להודות שבכל מה שקשור לכלבים שמפחדים לצאת לטייל, אני חלוק בנושא התרופות, כי לצערי לא פגשתי הרבה כלבים שתרופות על חרדה מלצאת מהבית באמת שיפרו את ההתנהגות של הכלב בצורה משמעותית. מה שראיתי משפר את ההתנהגות של הכלב בצורה הכי משמעותית, זה טיפול התנהגותי מדורג ליציאה מהבית, והרבה פעמים החלפת אזור מגורים. כי אם עכשיו הכלב שלי מאוד חרד מלצאת מהבית, זאת אומרת שיש לו חרדה קיצונית מאוד, דמיינו מה זה לא לצאת מהבית, ויש כאלה. ואני נותן לו תרופות ועובד איתו על לצאת מהבית, שכל גורמי הסטרס הקיצוניים האלה עדיין נמצאים בסביבה שלו. מה שבדרך כלל יקרה אחרי פרק זמן מסוים, זה שהתרופות לא יעבדו יותר. זאת אומרת, הסטרס שהוא צובר למרות שהוא מקבל תרופות עדיין יותר גדול. יכול להיות שהן מעכבות, אבל הוא עדיין יותר גדול. זאת אומרת שבמקרים כאלה, אם אתם לא מחליפים אזור מגורים, כנראה שהתרופות לא יעבדו לאורך זמן. יכולות לעבוד לפרק זמן קצר, לא בהכרח לאורך זמן. אני כן אסייג, כן יש מקרים של כלבים שהם מפחדים לצאת לטיולים, ומקבלים תרופות וזה עוזר, משפר, ואפילו, לא נגיד פותר את הבעיה, אלא מאפשר לנו לצאת עם הכלב לטייל, ואז לעשות איתו עבודה. אבל אלה כלבים שמלכתחילה, היה אפשר לעבוד איתם ברמה מסוימת, והפחד לא היה קיצוני, הם לא היו בחמש. אוקיי? הם היו בארבע לגבול השלוש, ואפשר לעבוד איתם. אבל כלב שהוא בחמש, לא תפקודי כל כך, לא רוצה לצאת לטייל באזור מגורים שלו, אז שמה אני סקפטי שהתרופות יעבדו. אני אמליץ בתוקף, בחום, אני אפילו אעזור לכם לחפש דירה, שתעברו דירה. ואתם לא תגור איפה שאתם. ואני יכול להזכיר מקרה אחד, של משפחה שזה הבית היה שלהם, לא דירה סחורה, והם ימצאו כלבה, מאוד חרדתית, קיצונית. אני מדבר על רמה 5, ציינתי מקודם. אי אפשר לעבוד איתה עם אוכל, אי אפשר לעבוד איתה עם חטיפים, אי אפשר להוציא אותה לטיולים, היא לא מוכנה לצאת לטייל. היה להם עוד כלב, היא לא הייתה מוכנה לטייל אפילו עם הכלב השני, היא לא הייתה מוכנה לטייל עם אף אחד מבני הבית. והם כן רצו בכל זאת לנסות ולעבוד איתה. אז העלינו אותה על תרופות, זה לא עזר. זה פשוט לא עזר. התרופות לא שינו שום דבר, כי רמת החרדה של הכלבה בחוץ הייתה כל כך קיצונית, מהקיצוניות ביותר שאני פגשתי. אני אומר אתכם שאני ראיתי אותה פעם ראשונה, היא עמדה בכניסה לבניין, וכולה רוטטת מפחד. רועדת במקום, רוטטת מפחד. בסופו של דבר הם מצאו לה בית אחר. בית שיותר מתאים לה, בסביבה הרבה יותר שקטה, בסביבה כשאין בה יותר מדי גירויים, ושמה היא הייתה מסוגל, שמה היא מסוגלת לחיות הרבה יותר טוב, עם הרבה פחות חרדה. ובעיניי זה הפתרון היותר נכון עם כל הצער של לוותר על הכלב, בסיטואציות כאלה, כי אתם עושים את המעשה האחראי, וסך הכל הטווח ארוך, אתם עוזרים לכלב, כי אין טעם שהוא יחיה במקום שבו הוא חווה חרדה קיצונית כל חייו. זה סבל. זה פשוט סבל. אז או לעבור דירה, או למסור אותו לבית אחר, ולעשות מאמצים למצוא בית אחר, במיוחד אם בשטח פתוח, אתם רואים שהכלב הוא חיה אחרת. אם כן, זה אומר שכל מקום שיש בו הרבה פחות עומס וטריגרים עבור הכלב, יהיה לו יותר טוב, הוא יהיה כלב אחר, הוא יפרח, הוא ייפתח, הוא יהיה כלב נוח, יהיה לו כיף, יהיה כיף לגדל אותו אפילו. הכלבה הזו ספציפית אפילו בשטח פתוח, שקרוב מספיק לכבישים, הייתה מתחבאת בשיחים, מתחבאת באוטו ולא מוכנה לצאת לטייל. אני מדבר איתכם, רמה קיצונית מאוד. זה לא קורה הרבה, אבל רציתי לתת לכם איזושהי דוגמה קיצונית. כלב אחר שעבדתי איתו בפלורנטין בכלל, שהיה לו קושי לצאת החוצה, לא חרדה מלצאת החוצה, קושי מלצאת לטיולים, קיבל תרופות, עדיין מקבל אותם, הן כל כך שיפרו את ההתנהגות שלו, שהוא התחיל לקחת הרבה אוכל בטיולים, ואפשר לטייל איתו, ואפשר להכיר לו כלבים עם הזמן, ואפשר ממש לשפר את ההתנהגות שלו לאורך זמן, כי התרופות ממש עוזרות לו. אבל זה לא כלב שהוא לא תפקודי ברמה 5, זה כלב שהיה בין 3 ל-4. זאת אומרת שכן יש פה מקום שהתרופות יכולות לעזור בצורה משמעותית ולקדם אותנו הלאה. מקרה אחר של כלבה על 4, אותו דבר שלא רצתה לצאת לטיולים, התרופות עזרו לנו להוציא אותה לטיולים, בעיקר מוקדם בבוקר ומאוחר בערב, לאורך היום, כשהייתה תנועה ערה מאוד בחוץ של אנשים ומכוניות, לא היה אפשר להוציא אותה לטייל, זה היה לרדת לעשות צרכים למטה, ולעלות הביתה. וזו כלבה שהכריחו אותה לצאת לטייל עם קולר אלקטרוני במשך תקופה מאוד ארוכה, זאת אומרת שהטראומה שלה מלצאת לטייל לא הייתה רק בגלל הרעשים והמכוניות, גם הייתה בגלל חוויה שעברה עם הקולר האלקטרוני. הם כבר עברו דירה לאזור אחר, לאזור השרון, הכלבה מתנהגת הרבה יותר טוב, ומוכנה לצאת להרבה יותר טיולים. עדיין חרדתית, אבל לא יותר קל להתנהל איתה. וזה בעיניי באמת הפתרון הכי אידיאלי, ואם אתם גרים בתל אביב, אתם אומרים, גיא, אין מקומות שקטים בתל אביב. חברים, יש המון שכונות שקטות בתל אביב. ברגע שאתם רק פותחים את העיניים ומחפשים את השכונות האלה, אתם לא מאמינים כמה יש, כולל בדרום, כולל במרכז, כולל בצפון, יש המון. אני לא אתן פה את השמות כי זה לא רלוונטי, אבל יש. ואני, הרבה לקוחות שלי מוצאים אזורים יותר שקטים לגור עם הכלבים שלהם, והם מודים לי אחר כך שדחפתי אותם לעשות את המעבר הזה. הסיבה האחרונה שנדבר עליה היא עוד פעם סיבה שקשורה אליכם, וזה ייאוש שלכם. יכול להיות שניסיתם הרבה דברים, עבר הרבה זמן, עבדתם עם כמה מאלפים, ושום דבר לא מתקדם, הוא מתקדם מאוד מעט, ואתם מאוד בייאוש, ואתם אפילו אולי שוקלים למסור את הכלב. לא משנה כמה זמן עבר. כל אחד יש לו סף ייאוש אחר, יהיו כאלה של 2, 3, 5, 6, יהיו כאלה של חודשים. כל אחד והסף ייאוש שלו. אבל אם אתם מאוד אוהבים את הכלב, ואתם רוצים לגדל אותו, ואתם רוצים לחיות איתו, ואתם מאמינים בו, אבל אתם מאוד מיואשים וקשה לכם, והרבה מהסיבות שציינתי מקודם, 5 הסיבות האחרות, מתקיימות, אז חברים, אל תחכו. תקשו לווטרינר התנהגותי, תתחילו טיפול תרופתי בצורה מסודרת, וכשהטיפול מתחיל לעבוד, בשאיפה גדולה שהוא יעבוד, תתחילו טיפול התנהגותי עוד פעם. אל תסתמכו על מה שעשיתם אולי לפני. תיקחו טיפול התנהגותי עוד פעם, סביר להניח שהוא יהיה הרבה יותר קצר, כי אתם תזכרו בכל מיני דברים שאולי לימדו אתכם כבר, ובדברים שהייתם עושים, ואם הכלב מגיב טוב לטיפול התרופתי, אז סביר להניח שהדברים שתעשו יעבדו יותר טוב, ייקלטו יותר טוב, יוטמעו הרבה יותר טוב אצל הכלב, ואז יהיה לכם הרבה יותר קל. אז מבחינתי, הייאוש שלכם, המצב הרגשי שלכם, בהחלטה אם לתת לכלב טיפול תרופתי, היא כן פקטור משמעותי. אני לא מוציא אותו מהשיקולים שלי, האם לתת לכלב תרופות, כי אתם אלה שמגדלים את הכלב. אם הוא לא יהיה אצלכם, הוא יהיה בעמותה, או יהיה ברחוב, או יהיה באיזשהו מקום אחר. ואני מעדיף שהכלב נעשה ניסיון עם תרופות איתו, מאשר שאתם תוותרו עליו. אז כאילו זה היגיון פשוט, אני לא חושב שאני צריך להסביר פה יותר מדי. אבל אני כן נתקל באנשים, ושוב, אני מבין למה שלא תרצו לתת תרופות לכלב, כמו שאתם לא תרצו לקחת תרופות בעצמכם, אבל חשוב להיות כאן עם ראש פתוח. חשוב ללמוד על הנושא יותר לעומק, לחקור עליו, לעשות את זה בצורה אחראית ומקצועית, עם ליווי, ואז דברים יכולים להשתפר, דברים יכולים להיפתח. אז אם אני צריך לסכם לכם את ששת הסיבות, שהן הסיבות העיקריות שבזכותן אני מחליט האם לתת תרופות או לא, עוד מעט נדבר על עניין הגורים, אז אחד, אתם משקיעים המון ונכון בתהליך, אבל אתם תקועים תקופה ארוכה באותו מקום. רמת הסטרס של הכלב היא גבוהה מדי באופן קבוע, אתם לא מצליחים להוריד את רמת הסטרס, הוא לא תפקודי, הוא באזור ה-4-5. אתם שמים לב שהכלב שלכם צובר יותר סטרס ממה שהוא מסוגל לפנות, זה קשור לסיבה הקודמת, אבל אני מפריד ביניהם. 4, יש יותר מדי שינויים במצבי הרוח של הכלב, ולכם קשה להכיל את זה. אתם לא מצליחים להתמודד עם זה וקשה לכם. 5, חרדה קיצונית של הכלב, בין אם זה בישאר לבד, או בין אם זה בלצאת לטיולים, או כל חרדה קיצונית אחרת, עם סייגים שדיברנו עליהם. 6, זה הייאוש שלכם. אתם מרגישים שדי, אתם עוד רגע מוסרים את הכלב, אתם לא יכולים יותר, זה הזמן להתחיל טיפול תרופתי. והרבה פעמים עולה השאלה, האם לתת טיפול תרופתי גם לגורים, שאנחנו מזהים עליהם סימפטומים או את הסיבות שאני פירטתי כאן, במיוחד במיוחד כל מה שקשור לפחד וחרדה קיצונית, קושי להתמודד, קושי להכיל סיטואציות. אז אני אגיד שזו שאלה מאוד מורכבת, ואני לא יכול לענות עליה באופן חד משמעי עם סיבות לגבי כלבים בוגרים, כמו שאני תיארתי קודם, כי לגורים יש יכולת הסתגלות והשתנות הרבה יותר גבוהה מאשר כלבים בוגרים, במיוחד גורים עד גיל 7 חודשים. מגיל 7 חודשים הם מתחילים להיות יותר נוקשים ביכולת שלהם להשתנות, ברגע שנכנסים לגיל ההתבגרות סביב גיל 7 חודשים פלוס מינוס, ושם יכולה להיות כבר בעיה. יכול להיות ששם אני אתחיל להתייחס לגורים כמו אל כלב בוגר בהחלטה האם להתחיל טיפול תרופתי בהתאם לסיבות. אבל גורים שהם יותר קטנים, בטח אזור ה3-4 חודשים, 5 חודשים, חצי שנה, נדיר. זה קרה פעם אחת בקריירה שלי שנתתי לגור כזה קטן תרופות, דרך המלצה של הווטרינרית ההתנהגותית, אבל בראייה אחורה זה לא היה נכון. בראייה אחורה זה לא היה נכון. לא היינו צריכים לתת לו את התרופות. היינו צריכים להתמודד עם זה בדרכים אחרות. וגם היום אחורה אני יודע איך היינו צריכים להתמודד עם זה בצורה יותר טובה, ואני גם רואה אחורה איך הלקוחות לא התמודדו טוב, והייתי יכול לכוון אותם אחרת. אז זה היה הגור היחידי שאז עשיתי את הניסיון, ועם רוב הגורים, אני לא אתן, אני מעדיף לעבוד איתם בצורה מסודרת ועקבית, ולעשות תהליך ממושך, במיוחד במצבים קיצוניים. אבל כן, יש איזשהו טיעון נגד, למה שאני אומר, שאני מקבל אותו, והוא שיקול מאוד לגיטימי, ושיקול משמעותי מאוד, אז אני מביא אותו אליכם, ולבחירה שלכם, במיוחד אם אתם מגדלים כרגע, אולי גור ואתם מקשיבים. בגדול, אם הגור חווה רמות סטרס גבוהות, זאת אומרת שהמוח שלו נבנה סביב הורמון הסטרס, ולא סביב הורמונים כיפים וטובים, כמו אנדורפינים ודופמין וסרוטונין. זה אומר שהכלב הזה יגדל להיות פסימי באופי שלו. פסימי, והוא יראה את העולם במשקפיים שחורות, מה שנקרא. במשקפיים של הכל מאיים עליי. וזה כן שיקול מאוד משמעותי, כי אם עכשיו זה גור בן 5 חודשים, והוא כבר תופס את העולם ככה, ואני רואה שקשה לו לשנות את איך שהוא רואה את העולם. קשה לי להעביר אותו תהליך שינוי רגשי, התנהגותי בלבד. ואני אומר, אוקיי, אם הוא ככה כבר עכשיו, הוא לא הולך להשתנות, הוא הולך להיות ככה ככלב בוגר. זאת אומרת שאני כבר יכול לזהות את הסיבות ואת הסימנים שתיארתי מקודם, של כלב שלא מסוגל לפנות את כמות הסטרס שהוא אוגר, כלב שהוא לאט לאט הופך ללא תפקודי, אני יכול לראות את זה בהדרגה אולי, אני יכול לראות שינויים במצבי הרוח אולי, אני יכול לראות כבר קושי של הבעלים להתמודד עם הגור, זאת אומרת, אני מתחיל לזהות סימנים. אז יכול להיות שמה שאני אעשה במקרים כאלה, שהם יהיו יחסית מקרים שאני אגדיר אותם יותר חריגים, אני אתחיל לעבוד עם הגור בלי תרופות, ובסביב גיל 7 חודשים, אני אחפש את הסימפטומים שדיברתי עליהם, ואם אני אזהה הרבה מהם, יכול מאוד להיות שאני אעלה את השיחה הזאת, הנושא שיחה מול הלקוחות, ואני אתן להם לבחור כמובן, זה בסופו של דבר הבחירה שלהם, אבל אני אתן להם לבחור ואני אתאר להם את כל מה שאני מדבר כאן בפרק. אני חושב שהדברים האלה הם סופר חשובים. זה טיעון שהוא לגיטימי לגמרי שהמוח של הכלב יתפתח סביב הורמון הסטרס, והוא יגדל להיות כלב פסימי, כלב חשדן, וכלב שרואה שחור מבחינת איומים, דברים שהם לא מאיימים עליו. זה טיעון שהוא חשוב בעיניי, וצריך לתת עליו את הדעת. ושוב, האחריות היא שלכם. אתם צריכים לבוא ולהגיד, וואלה, אני צריך להשכיל את עצמי פה, אני צריך ללמוד יותר, להתייעץ עם אנשי מקצוע, ולראות מה מרגיש לי נכון עבור הגור שלי, ולקבל החלטה. ולא למשוך את זה. לא למשוך את זה, זה מאוד חשוב. ובוא נגיד ואתם החלטתם להתחיל טיפול התנהגותי פסיכיאטרי עם הכלב, עם טיפול תרופתי, זאת אומרת שאתם קובעים תור לאחת המרפאות ההתנהגותיות, אתם עוברים אבחון מאוד מעמיק של ההתנהגות של הכלב, ואז עושים לכם התאמה של התרופות. ומפה והלאה, אתם צריכים לדווח ולעדכן את המרפאה שאתם עובדים איתה, גם על תופעות לוואי, גם על שינויים בהתנהגות של הכלב לטובה ולרעה. מה אתם רואים מעבר לזה לפי התופעות לוואי שפרטו לכם? האם יש שיפור? אין שיפור? ואז לפי זה יודעים להגיד לכם, אם צריך לעשות שינוי במינונים, צריך להחליף תרופות, צריך לעלות, להוריד. יש לכם ביקורות, בין אם אתם לוקחים את הכלב למרפאה, או שעושים לכם את הביקורות דרך הזום. אבל יש תהליך מסודר במשך תקופה ארוכה, לפעמים של חצי שנה, שנה, שבו אתם עושים כל פעם עוד התאמות ועוד התאמות, כדי להתאים את הטיפול בצורה מקסימלית לכלב. אנחנו לא רוצים כלב זומבי, אנחנו לא רוצים כלב אפתי, אנחנו לא רוצים כלב שמאבד את השמחת חיים שלו, כלב שמאבד את התיאבון שלו, כלב שפתאום מפסיק לשחק איתכם עם כדורים, שהוא היה משחק איתכם הרבה לפני, כלב שאולי רמת התוקפנות והאגרסיביות שלו מאז התרופות פתאום עולה, או רמת החרדה שלו עולה, בעקבות התרופות, זה דברים שיכולים לקרות, או שהאירועי תוקפנות והריאקטיביות שלו עולים. כל אלה זה תופעות לוואי של תרופות שיכולות לקרות, ואם אנחנו לא מזהים ולא מכירים, אז אנחנו לא יודעים שזה נגרם כתוצאה מהתרופות, וצריך לעשות שינוי במינון או להחליף תרופות. ופה נכנס התפקיד של וטרינר התנהגותי לעומת הווטרינר הרגיל שלכם. הווטרינר הרגיל לא יעשה את המעקב הזה, וסביר להניח שהוא לא יכיר את התופעות לוואי. וטרינר התנהגותי, ברוב המקרים, כן מכיר את התופעות לוואי, ולמען האמת, ככל שווטרינרים התנהגותיים עובדים בצמוד יותר עם מטפלים התנהגותיים בגישה שלי בעיקר, ויש ליווי גם של מטפל התנהגותי וגם של וטרינר התנהגותי בתהליכים כאלה, אז אנחנו המאלפים, המטפלים, יודעים לזהות תופעות לוואי בצורה הרבה יותר טובה, בצורה יותר מהירה, ולדווח עליהם בצורה יותר מדויקת. אתן לכם דוגמה מלפני כמה שנים עם כלב שהיה לו, הוא היה תוקפן לאורחים, והיה לו נביחות, הוא היה נובח המון מתוך הבית. והיה כלב די חדש בבית, והוא כמובן לא רצה גם, לא כמובן, הוא פשוט לא רצה לצאת לטייל, הם גרו בדרום העיר, לא רצה לצאת לטייל, היינו צריכים להכריח אותו לצאת לטייל. היו המון בעיות, מהרגע שהוא הגיע אליהם הביתה, וכלב ממש מתוק, כלב ממש חמוד. והתחלנו איתו טיפול תרופתי די מהר, כי מהר מאוד ראינו את כל הסיבות שהציינתי מקודם. ואז, אחרי כמה חודשים, שמנו לב שהיכולת שלו לקבל אורחים בבית נפגעה. זאת אומרת, הוא חזר להיות הרבה יותר תוקפן ממה שהוא היה מלכתחילה, ברמה שהוא אפילו לא קיבל אותי. אחרי שהוא כבר קיבל אותי בבית, שמח לראות אותי, הייתי יכול ללכת בבית עם תרגול, אבל הייתי יכול, הוא לא היה מאיים, לא היה מנסה לתקוף, ממש השתפר גם עם אורחים אחרים, היה אפשר להריח בבית עם מגבלות, אבל היה אפשר. והוא השתפר גם בטיולים, היה יכול לצאת יותר לטייל, והוא נבח פחות בבית, זאת אומרת, ראינו שיפורים יפים, אבל אז, בכל מה שקשור לכניסת אורחים, הייתה רגרסיה נוראית. והיו לנו שיחות, האם הכלב הזה צריך לעלות על חשמל, ולהתחיל לעבוד אילוף יותר אגרסיבי, וצריך להיות יותר קשוחים וכוחניים איתו, היו לנו הרבה שיחות על הדבר הזה, ואז אני אמרתי, תנו לי רגע לבדוק, מתי התחלנו את הטיפול התרופתי איתו, ומתי הבעיה של הכניסת תוכים התחילה להחמיר. הסתכלתי על התיק הטיפולי שלו, מתי הוא קיבל תרופו, מתי העלייה במינונים, מתי עשו כל מיני שינויים. וזיהיתי ש תרופה אחת שהוא התחיל לקבל, או שעשו בעלייה במינון, אני לא זוכר בדיוק, הייתה סמוך לזמן שהתוקפנות שלו לאורחים התחילה להחמיר. הורדנו את התרופה הזאת, כמובן בייעוץ עם הווטרינרית ההתנהגותית, הורדנו את התרופה הזאת, והוא חזר לקבל אותי בבית, כמו שהוא היה מקבל אותי בעבר. זאת אומרת, זו הייתה תופעת לוואי של התרופה. אבל, אם אין לכם מטפל התנהגותי שיודע לעבור על הדברים האלה, לפעמים זה יתפספס גם לווטרינרים ההתנהגותיים. לכן, ההמלצה שלי תמיד זה שאם אתם נותנים תרופות לכלב, תעבדו במקביל עם מטפל התנהגותי שאשכרה מבין וראה ופגש כלבים שהם על תרופות, כדי שאתם תדעו שאתם בכיוון הנכון, ואתם עושים את העבודה בצורה טובה ומיטבית. תופעות לוואי נוספות שיכולות להיות, שציינתי אותה מקודם ככה ברצף, אתם יכולים לראות כלב שיש לו מעין ניתוקים, הוא נראה קצת מאבד קשר למציאות, זאת אומרת, הוא פתאום לא קשוב, והוא היה קשוב לפני, הוא מתנהג בצורה קצת מוזרה, זומבית כזאת, זומבית אפשר לתאר כלב שישן הרבה, זה לא המטרה, וזומבי יכול להיות כלב שהוא סערורי כזה בבית, לא כך מוצא את עצמו, או שרמת העוררות שלו פתאום כל כך גבוהה שקשה להתנהל איתו, קשה להשתלט עליו. זה גם תופעות לוואי שיכולות להיות. וחשוב לשים לב גם אליהן. אז אנחנו תכף מסיימים. אני מקווה שהפרק הזה היה לכם מועיל ואפקטיבי. ואם לסכם במשפט את כל הנושא של תרופות, זה שאם אתם חווים את הסיבות ואת הסימפטומים שאני ציינתי מקודם, תמיד אפשר להתחיל לתת תרופות לכלב, לא ייגרם לו נזק בלתי הפיך כתוצאה מהתרופות, אלא אם כן יש איזושהי בעיה רפואית שתתנגש, אבל ברמה ההתנהגותית לפחות לא יקרה כלום. אתם תמיד יכולים להתחיל, ואתם תמיד יכולים להפסיק אם זה לא עובד. הדבר היחידי שהיה זה שהשקעתם כסף, זה הכל. אבל לפחות אם אתם נמצאים באיזושהי נקודת ייאוש ושבר מאוד גדולה, זה שווה את הניסיון, וזה יכול לעבוד. כי רוב הכלבים שאני פגשתי שמקבלים תרופות, ומקבלים את זה בצורה אחראית, והבעלים שלהם הם על זה ברמה של תופעות לוואי ודיווחים ועדכונים לווטרינר המטפל, חווים שיפור בהתנהגות של הכלב. ולכן אני חושב שהמקום הזה של לשקול תרופות הוא חיובי בסופו של דבר, בשורה התחתונה, ואני כן אמליץ לנסות. ואם לדעתכם הפרק הזה יכול לעזור לעוד בעלי כלבים שנמצאים באיזושהי דילמה התנהגותית כרגע עם הכלב שלהם, אנא, תחלקו איתם את הפרק הזה ואת המידע הזה ואת התוכן, עזרו לי להפיץ את הפודקאסט. אנחנו נתראה פעם הבאה. יאללה ביי. ואני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו פולו כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם יום שישי היום יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש אז אני מקווה שנהנתם היום היה לי מאוד כיף להריח אתכם אנחנו נתראה עוד שבוע תהיו טובים לכלבים שלכם תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע